שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדרת השיעורים שהחלק הראשון עוסק בענייני ההלכה והחלק השני בענייני מוסר והגדה. אנחנו מתקרבים כעת לראש חודש אדר, אדר שני, ונתבונן בעזרת השם במה שנוגע לזכר למחצית השקל שנהגו כל ישראל לתת אותו כמו שכותב הרמ"א. המקור לזכר למחצית השקל מובא במסכת סופרים פרק א', שם כתוב כך: ובאחד באדר משמיעין על השקלים. ולמה באחד באדר? שהיה צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שיהיה המן עתיד לשקול על ישראל. כלומר, אותם שקלים שאמר לאחשוורוש, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. נמשיך את מסכת סופרים. לפיכך, הקדים ואמר למשה שיהיו שקלי ישראל קודמין להמן, וצריכין ישראל לתת שקליהם לפני שבת זכור. ואסור לומר עליהם לשם כופר, אלא לשם נדבה. וצריכין להספיק מים ומזון לאחיהם עניים משום קובלין. המילה קובלין כאן לא ברורה, יש גרסאות במקום קורבן. ומתנות לאביונים. ויש שמספיקין לחם ויין, ויש שמספיקין לחם ודגים, ומכל מקום לא יפחות משתי מתנות, אפילו חיטין ופולין. כלומר, החלק האחרון של המסכת סופרים עוסק במתנות לאביונים שהוא לא קשור לזכר למחצית השקל. לפי פשט הדברים, למה באחד באדר משמיעין על השקלים? כי בשקלים האלה, במחצית השקל שהיו עם ישראל מביאים לבית המקדש בחודש אדר, שהוא החודש האחרון של השנה, החודש ה-12, היו בזה קונים לשנה הבאה את צורכי בית המקדש, קורבנות המקדש, מאלף בניסן, היו משתמשים בשקלים שהביאו בחודש אדר. אבל כאן במסכת סופרים גם אומר את המשמעות של הפנים יותר של הדברים, שהקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל, הרי עתיד המן לשקול את השקלים שלו, יהיו גזרות על עם ישראל בגלל מעשיהם, אבל כאשר אנחנו כבר מקדימים לתת עוד לפני שבת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק, עוד לפני מביאים את המחצית השקל לבית המקדש, בזה אנחנו מבטלים את הגזרות מעל עם ישראל, וכמו שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, כאשר נגזר עליהם במשתה של אחשוורוש להשמיד, להרוג ולאבד חלילה את כל היהודים, נהנו מסעודתו של אחשוורוש, אז בשמיים נגזר הדבר הזה, אבל כאן כבר באותו יום נהרגה ושתי המלכה. למה? כדי להכין את המקום לעלייה של אסתר, שבמידה ועם ישראל יעשה תשובה, כבר אסתר תהיה מזומנת ומוכנה כדי להציל את עם ישראל. זה כלל תמיד שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, אפילו בזמן שיש גזרה, כבר מכין את התשתית, שבמידה ועם ישראל יתקנו וישנו את מעשיהם, הגזרה הזו תתבטל. שהרי המשתה, מתי בעצם היה אותו היום שנהרגה ושתי המלכה? כשעושים חשבון במגילה, כתוב שבתחילה עשה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות, כלומר כל ה-127 מדינות, כל השליטים, חברי הכנסת, הפרלמנטים, השרים, כולם הוזמנו למשתה הגדול, 80 ומעט יום. זה לא יאומן איזה מספר של ימים עשה שם חגיגות ומשתה. התחיל בראש חודש ניסן, וכאשר מונים מראש חודש ניסן 180 יום, מגיעים לג' בתשרי, חצי שנה של חגיגות שעשה לכל שריו ועבדיו, כי יש לנו חודש מלא וחודש חסר, חודש אחד 30 יום, חודש אחד 29 ימים, אז אם היה 30 יום מלאים, היינו מגיעים מאלף בניסן לאלף בתשרי, אבל מכיוון שיש שלושה חודשים מתוך השישה האלה, שהם 29 ימים, הגענו לג' בתשרי. אז הסתיים המשתה לכל שרה ועבדיו, ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן משתה שבעת ימים. לא רצה שיכעסו עליו העם שנמצא בשושן, רואים בזבוז של חצי שנה מכספי משלם המיסים, יכולו להתפרץ, למה חצי שנה משתאות, כדי להרגיע גם אותם, עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן, משתה שבעת ימים, אבל לא בתוך הארמון, אלא בחצר גינת ביתן המלך. אגב, מעניין לציין שבדורנו נחשף ארמון אחשוורוש, ורואים שם את גינת הביתן ואת העמודים, עמודי שש, עמודי שיש, גבוהים ביותר, וכותרות העמודים בספר שיצא השבוע, הפירוש שלנו על מגילת אסתר, בסופו יש את הארכיאולוגיה של מגילת אסתר, אפשר לראות שם את התמונות של כותרות העמודים, שכשרואים בגמרא שאמר רב מתנה, שהוא ראה את אחת מכותרות העמודים וישן עליה, כל מי שרואה את הגמרא מתפלא, כותרת עמוד כזו ענקית כמו מיטה, רק הכותרת של העמוד מלמעלה, אבל באמת מצאו, אפשר לראות את הכותרות העמודים בצורה של למעלה זה חלק, ומהצדדים צורה של שברים, של סוסים, וכן על זה הדרך, לענק יותר מגודל של מיטה. וזה רק היה הכותרת של העמוד, עד היום נשארו השרידים של העמודים הגדולים, אפשר לראות את שער המלך עם הדמות של אחשוורוש שנמצא שם, אפשר לראות איך אחשוורוש היה נראה, ועוד כל התרשים של ארמון אחשוורוש, מה זה חצר המלך הפנימית, מה זה החצר הפנימית, מה זה, איזה חצרות יש בפנים. עכשיו שנחשף הארמון של אחשוורוש, רואים שיש את חדר כיסא המלכות שבו הוא היה יושב, והחדר שלפניו היה בלי תקרה. כלומר, הארמון הוא ארמון ענק מסביב עם חדרים, אבל כנראה כדי שיהיה לו אור ושמש ואוויר, אז היה חדר ענק בלי תקרה, שזה החצר הפנימית שלפני המלך, שלשם הגיע אסתר כאשר ביקשה להיכנס ללא רשות. על כל פנים, כשעושים את החשבון רואים שבמלות הימים האלה, בג' בתשרי, עשה המלך משתה לכל העם הנמצאים בשושן. ואז באו למרדכי, נלך למשתה. אמר להם עכשיו, ודאי שכל השנה אפילו לא מתאים למשתה כזה, אבל בפרט עכשיו, עשרת ימי תשובה, עוד יום הכיפורים, אותה השנה יום הכיפורים חל להיות ביום שבת, אבל מיעוט שמעו, הרוב כן הלכו למשתה של אחשוורוש. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר להביא את ושתי, זה היה יום הכיפורים שחל בשבת, ועם ישראל, חלק מהם היו שם, לא היו בבית הכנסת, מקום שצריכים להיות, ונגזר עליהם למעלה בשמיים, חס ושלום, להשמיד, להרוג ולאבד. אבל הגזרה לא ירדה לארץ, קדוש ברוך הוא ימתין בהנהגת ערך אפיים, משנת שלוש למלכות אחשוורוש, שבו הוא עשה את המשתה, ועד שהמן הפיל פור הוא הגורל, בשנת 12 למלכות אחשוורוש. כל אדם יכול לראות את הפסוקים בפנים, 9 שנים הקדוש ברוך הוא ימתין, אולי יעשו תשובה, ואנשים היו לועגים למרדכי, סתם הרב הזה יגזים, החמיר יותר מדי. הנה, הלכנו, אמר לא ללכת, הלכנו, ולא קרה כלום. לא ידעו שיש כאן הנהגת ערך אפיים. לאחר 9 שנים רק הגזרה ירדה, ואז מרדכי קרא את בגדיו, יצא ברחובה של עיר, עשו צום 3 ימים, עשו תשובה. לאחר 3 ימים, במשתה השני, המן נשלח לעמוד התלייה, והגזרה התבטלה בזמן שעשו תשובה. אבל רואים כאן דבר מעניין. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, זה היה יום הכיפורים שחל להיות בשבת, באותו היום נהרגה ושתי. אותו היום נגזר על עם ישראל למעלה, להשמיד חס ושלום. אבל כאן כבר נהרגה ושתי, גם היה מגיע לה, הקדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, שמחשב הכל, הייתה מענה את בנות ישראל בשבתות, מחייבת אותם שיעבדו לפניה, אז נגזר עליה שהיא תהרג בשבת. כלומר, בגלל מעשה היא נהרגה, והקדוש ברוך הוא בחר דווקא במהלך הזה להכין תשתית, לפנות את הכיסא לאסתר, במידה וישראל יתקנו מעשיהם, כבר הקדים תרופה למכה. כך גם מה שכתוב כאן במסכת סופרים, שבאחד באדר משמיעין על השקלים, מלבד עצם הפשט שנועד כדי להכין את התקציב של הוצאות בית המקדש לשנה הבאה, מוסיף כאן במסכת סופרים, ולמה באחד באדר? שהיה צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שיהיה המן עתיד לשקול על ישראל, לפיכך הקדים ואמר למשה שיהיו שקלי ישראל קודמין להמן. יש כאן עוד דבר מעניין שממשיך במסכת סופרים, וצריכין ישראל לתת שקליהם לפני שבת זכור. את זכור אשר עשה לך המלאק, אנחנו מצווים מהתורה, פעם בשנה, זכור זה לא להזכיר בזיכרון, אלא להזכיר בפה, ותקנו חכמים שקלים, דווקא בשבת שלפני פורים, שבת זכור, כי המן עצמו היה מזרע אגג, אגג היה מלך עמלק, המן בנמדת האגגי, צורר היהודים, ולכן קוראים את פרשת זכור בשבת שלפני. אומר במסכת סופרים, עוד לפני שבת זכור, לתת את הזכר למחצית השקל. אמנם יש פוסקים שכתבו, כך יש מהמקובלים שכתבו, לתת דווקא בתענית אסתר, כדי לצרף את הצדקה יחד עם הצום והתפילה. יום תענית אסתר, כשהאדם צם, הגאווה שבו היא לא גדולה, הוא מרגיש יותר חולשה, התפילה שלו באה יותר מהלב, התשובה, והרי תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, לכן מצרפים את הזכר למחצית השקל דווקא ביום תענית אסתר, ונותנים את הכסף הזה של הזכר למחצית השקל לפני תפילת מנחה. כל אדם כדאי שיזכור שביום הצום הוא נותן את הזכר למחצית השקל לפני תפילת מנחה. אם לא נתן לפני תפילת מנחה, לכל הפחות ייתן לפני קריאת המגילה, כדי להקדים את השקלים שלנו לשקלים של המן, כמו שהגמרא אומרת, מסכת מגילה בדף י"ג. אז בכל מקרה, לפני פורים, להקפיד לתת את הזכר למחצית השקל. מי שנותן לפני שבת זכור, עושה כמו שכתוב מסכת סופרים, מי שנותן ביום תענית אסתר, עושה כדברי המקובלים ועוד כמה פוסקים, על כל פנים לפני מנחה, בדיעבד שלא זכר, לכל הפחות ייתן לפני קריאת המגילה, אם פתאום רואה שכבר שקעה השמש, נהיה לילה, מתחילים תפילת ערבית, עדיין לא נתן זכר למחצית השקל, שיזדרז לתת. מה השיעור של הזכר למחצית השקל? הרמ"א כותב, בכל מדינה ומדינה נותנים 3 מטבעות, שהם המחצית של המטבע הנהוג באותה מדינה. כלומר, בארצות הברית חצי דולר, במדינות אחרות חצי מטבע, פה בארץ מחצית השקל, 3 מטבעות, כך לפי מה שכותב הרמ"א. אבל היום כבר פשט המנהג שנותנים לא רק 3 מטבעות של מחצית המטבע שנהוגה באותה מדינה, אלא כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו נותנים מחצית השקל שהוא 9.6 גרם כסף. יש משערים קצת יותר, קצת פחות, יש שטוענים שהכסף יש בו גם סיגים ב-4%, שזה לא כסף נקי וצריך דווקא כסף נקי, אז משתדלים לעגל בדרך כלל ל-10 גרם, אבל פחות או יותר בין 9-10 גרם כסף טהור, זה השיעור של הזכר למחצית השקל. בזמננו, בחפירות של מה שעשו שם בהר הבית, הוואקף המוסלמי, חפרו והוציאו כמויות של אפר והשליחו את הכל החוצה והרסו ושברו, לפני כמה שנים, ובאו שני ארכיאולוגים, אספו את כל האפר הזה, לקחו אותו להר הצופים, ושם יש פרויקט של סינון שמסננים כבר כמה שנים את האפר הזה, בכל פעם מוצאים דברים מעניינים כמו חותמות וכדומה ממה שהיה שם בחצר בית המקדש בהר הבית, ובין השאר מצאו שם מטבעות של מחצית השקל. היום אפשר לגוע ולמשש את מחצית השקל, אותם מטבעות שאבותינו הביאו לבית המקדש. אנחנו היום לא נותנים את המחצית השקל עצמה, אבל נותנים זכר למחצית השקל. לגבי הגילאים, מאיזה גיל, התורה עצמה כשמדברת על מחצית השקל אומרת מגיל 20 שנה ומעלה. יש אומרים שבזמננו את הזכר למחצית השקל לתת כבר מגיל בר מצווה ומעלה. נשים מעיקר הדין פטורות מזכר למחצית השקל. אבל זה ודאי שכל המוסיף מוסיפין לו. הרי הכסף הזה נותנים אותו לצדקה, אז כל אדם לפי יכולתו, לפי עניינו, מי שבידו לתת זכר למחצית השקל, גם על עצמו, גם על אשתו, גם על ילדיו הקטנים לפני בר מצווה, זה ודאי דבר שהוא נפלא וטוב. מי שקשה לו, המצב הכלכלי שלו לא מאפשר לתת סכומים כאלה, שבאופן שעל כל אחד מהילדים ייתן את הזכר למחצית השקל, וגם על עצמו וגם על אשתו, שהיום זה בסביבות ה-20 שקלים, השנה, שנת תשע"ט, בסביבות ה-20 שקלים, אדם שקשה לו יכול לתת על ילדיו, כמו שכתב הרמ"א, 3 מטבעות של חצי מהמטבע הנהוג באותו מקום, שזה אומר 1.5 שקל, נותן 0.5 שקל כפול 3, שזה מן הסתם דבר שהוא לא קשה, מי שגם זה קשה לו יכול לתת רק מטבע של 0.5 שקל, שגם נקרא מחצית השקל, אז יש בזה גם את הזכר, כי באמת מצד העניין על ילדים לפני בר מצווה, פטור מלתת. ולעניין למי לתת, בכף החיים כותב שיש מקומות בחוץ לארץ שנוהגים לגבות מכל בני העיר, ואחר כך אוספים את הכל ביחד, שולחים אותם לחכמי ארץ ישראל, וזה מה שהיה זכר למחצית השקל בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיו גובים מחוץ לארץ ושולחים לירושלים לעבודת בית המקדש. ובארץ ישראל עצמה, כותב כף החיים, שיש נוהגים לתת אותם לגבי בית הכנסת, להוצאות בית הכנסת, זכר למקדש, שאז היו נותנים להוצאות של בית המקדש, כאן הוא נותן להוצאות בית הכנסת, ויש שנותנים לתלמידי חכמים נצרכים, וכך גם מקום שבונים בית כנסת, ואדם רוצה לתרום לצורך הבנייה, יש בזה גם עניין של זכר למקדש, אבל במסכת סופרים כתוב, וצריכים ממנו להספיק מים ומזון לאחיהם עניים, ויש לתנם עבור מזון לעניים. בספר רוח חיים לרבי חיים פלאצ'י כתב שיינתנו לטובת תלמידי חכמים עניים. על כל פנים היוצא מהדברים שלכל מטרת צדקה שאדם נותן את הזכר למחצית השקל, יש מעלה בדבר להחזיק אברכים, להחזיק בני תורה, ישיבות, כוללים, הוצאות של בתי כנסת, בניית בית כנסת. כל המטרות האלה נפלאות כאשר האדם נותן את הזכר למחצית השקל. אז אם נסכם את הדברים, כפי שהרחבנו בדבר בשו"ת נזר כהן בחלק הראשון, המנהג כיום, אף על פי שהוא לא מעיקר הדין, המנהג לתת זכר למחצית השקל, חוץ ממתנות לאביונים, שזה דבר בפני עצמו, נמצא בסיכומם של דברים שאף על פי שזכר למחצית השקל אינו מעיקר הדין, אבל המנהג כבר פשט לתת זכר למחצית השקל, מלבד מתנות לאביונים, שלא נערבב בין הדברים, מתנות לאביונים, חיוב מעיקר הדין שצריך לתת ביום חג הפורים, או מי שלא יודע בפורים איכן הוא ימצא גבאי צדקה או אביונים כדי לתת להם, יכול להפקיד בידו של הגבאי לפני כן, ולומר שהכסף הזה מופקד שם עד יום חג הפורים, שבו יינתן למתנות לאביונים, אבל עד יום הפורים הוא עצמו הבעלים על אותו הכסף. אז מתנות לאביונים זה מעיקר הדין, כמו שכתוב במגילת אסתר, ומשלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. זכר למחצית השקל, זהו מנהג שפשט, כי היום אין לנו את בית המקדש, אז היום נותנים מחצית השקל למקדש. היום פשט המנהג לתת זכר למחצית השקל. הרמ"א כותב שהשיעור הוא 3 מטבעות של מחצית המטבע הנהוג באותו מקום, כלומר, בארצות הברית חצי דולר, בישראל חצי שקל, שגם פה קוראים לו בשם שקל. אבל גם בזה פשט המנהג לתת את השיעור של מחצית השקל, כמו בזמן שבית המקדש קיים, שזה בסביבות 10 גרם כסף טהור, על פי הסך שמשלם האדם הפרטי כשרוכש כסף טהור מהמוכר, וכולל מע"מ. יש דיון בזה האם להחשיב גם את המע"מ או לא. למעשה, לקחת שיעור של כסף טהור, כולל מע"מ, ולכתחילה ייתן ביום תענית אסתר לפני תפילת מנחה, כדי לצרף את הצדקה לתענית ולתשובה. מי שלא נתן עד ליל פורים, ייתן לכל הפחות לפני מקרא מגילה. נשים וקטנים לפני בר מצווה, פטורים מלתת זכר למחצית השקל, והרמ"א כתב שרק מגיל 20 שנה ומעלה. אבל על כל פנים, מי שבידו לתת ונותן גם עבור אשתו וילדיו שפחותים מגיל בר מצווה, גם בזה תבוא עליו הברכה. ואם קשה לו, יכול לתת רק מטבע של חצי שקל, לתת לכל ילד, כלומר לא תן את זה, זה זכר למחצית השקל, גם מצד דרכי החינוך וגם לזכות את הרבים בענייני צדקה. כל אדם עומד לפעמים לפני ניסיון קשה בחייו, שהוא מרגיש שקשה לו מאוד להתמודד עם אותו עניין. ומחפש מאיכן אקבל כוחות, אני באמת רוצה לתקן את עצמי באותו עניין, אם זה פיתוי יצרי, אם זה מידת הכעס, אם עניינים אחרים, שאדם מרגיש שבנקודה הזו מאוד קשה לי, וההתמודדות מכבידה, מחפש מאיכן אשאב כוחות לעמוד באותו ניסיון גדול. במגילת אסתר רואים יסוד שיכול להעניק לכל אדם כוח, לעמוד בכל ניסיון. מלבד עצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו, פרשת בראשית נאמר, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני בראתי אותך ובראתי את היצר הרע, ואני מודיע לך שאתה חזק יותר ממנו. במגילת אסתר מסופר, שכאשר מרדכי הורה לאסתר להיכנס לפני המלך והיא אמרה לו, אבל אני מסכנת את החיים, אמר לה שבכל זאת עם ישראל בסכנה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, את חייבת לסכן את החיים ולהיכנס לפני המלך. ואסתר מסכימה, הוא היה מחברי הסנדרין, גדול הדור, ואם זו ההוראה שלו, אז היא מקבלת דעת תורה ומוכנה לסכן את החיים, אבל ביקשה ממנו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, תאסוף את כולם, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי יצום כן. ביום השלישי כתוב במגילה, ותלבש אסתר מלכות, נכנסה לפני המלך, והגזרה בסופו של דבר התבטלה. אבל כשקוראים את המגילה, ותלבש אסתר מלכות, נראה שחסרה מילה. היה צריך להיות כתוב, ותלבש אסתר בגדי מלכות. אז על פי הפשט, ותלבש אסתר מלכות, שבאמת היא לבשה בגדי מלכות, זה פשט הדברים. אבל המילה כאן חסרה כדי לרמז על משהו. חזל אומרים, מלמד שלבשתה רוח הקודש. מלכות זו הספירה העשירית, השראת השכינה הקדושה. שרתה עליה שכינה, כלומר כך, עד עכשיו אסתר הייתה כמו כל בנות ישראל הטובות והכשרות והצדיקות, עובדת השם, מקיימת מצוות, אבל לא זכתה לרוח הקודש. מתי היא זכתה לרוח הקודש? עכשיו, כאשר קיבלה על עצמה את ההוראה של מרדכי ונכנסה לפני אחשוורוש נגד רצונה. אבל כך צריך לעשות על פי רצון השם, אז כך אני עושה. כשהאדם מקריב הקרבה גדולה, כשהוא נמצא בניסיון גדול, ובכל זאת הוא מקריב, אין לו מושג איזו מקפצה הדבר יכול לשמש עבורו. הרי אסתר לא ידעה שכשאני כעת מתארגנת לקראת הכניסה למלך לאחר שלושה ימים של צום, אני כעת אקבל רוח הקודש ואעלה למדרגה של הגדולות בעם ישראל של כל ההיסטוריה. היא עשתה כי כך צריך לעשות, עמדה בניסיון. ותלבש אסתר מלכות לבשתה רוח הקודש לראשונה בחייה. כעת היא העפילה לשורה של כל אותן גדולות בישראל שהיו בעלות רוח הקודש, גדולי ישראל שהיו בעלי רוח הקודש, עלתה למדרגה הזו. כך גם רואים אצל אהרון הכהן. כשמשה רבנו במעמד הסנה אמר שלחנה ביד תשלח, אני לא רוצה לקבל את התפקיד הזה כדי שאחי אהרון לא ייפגע, כמו שמביא שם רשי, שלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח, אהרון הוא המנהיג עד היום, שימשיך להנהיג, אני לא רוצה לקחת את מקומו. והקדוש ברוך אומר לו, אל תדאג, ורעך ושמח בליבו. אני בוחן ליבות וכליות, אני יודע שאהרון יעמוד בניסיון הזה, ולא רק בחיצוניות הוא יאמר שהוא שמח בתפקיד שלך, אלא גם בלב, הוא באמת ישמח. אז משה רבנו הסכים. ובאמת, כשנפגשו אחר כך, אהרון באמת שמח בליבו. בזכות זה, זכה להיות הכהן הגדול, שחושן המשפט עם 12 האבנים נמצאים על ליבו. כי הוא עמד באותו ניסיון. הרי אהרון היה לוי, כמו כל שבט לוי, גם אהרון היה לוי, אחיו של משה. עד היום, כל הכהנים חייבים את המעלה שלהם לעמידה של אהרון באותו ניסיון, שלא לקנה באחיו, אלא לשמוח בטובתו. אם הקדוש ברוך הוא בחר בך, זה אומר שאתה עדיף ממני, עלית לי גדולה, עד רבה, אני שמח, באמת שמח, לא רק בחיצוניות. הוא לא ידע באותה שעה שהוא יעלה לי גדולה, ויהפוך להיות כהן וכהן גדול וכל זרעו אחריו, אבל עמד בניסיון. מזה צריכים לקבל כוחות בכל אתגר, בכל התמודדות שיש לאדם בחיים. והוא מרגיש, למה הניסיון כל כך קשה? הייתי רוצה ניסיון יותר קל. אבל ניסיון יותר קל, גם השכר שלך היה קטן. הניסיון הזה הוא גדול, הוא אדיר. תעמוד בו, יש כאן מקפצה שתעלה אותך לגבהים, ותקבל שכרך, לא רק אתה, גם הדורות הבאים אחריך, כי האבא, הסבא הגדול, עמד באותו ניסיון. השם מזכנו שנזכה כולנו יחד לעבוד את השם מתוך אהבה ושמחה, לעמוד בכל סוג של ניסיון, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.